שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ ומרחבי העולם. אני קרן.
ואני שלי.
ואנחנו יוצרות והמנחות של הפודקאסט. אז כרגיל, תודה רבה למאזינים שמגיעים אלינו בכל שבוע מחדש. ברוכים הבאים למאזינים החדשים. אתם הגעתם לפודקאסט באווירת סלון קזואלית, כשבכל פרק יש לנו בעצם איזשהו קייס שאנחנו רוצות לדבר עליו, וזה בגדול מה שאנחנו עושות. התכנים כמובן לא מתאימים לכולם, אז קחו בחשבון טריגר על הכל בערך, וזהו.
אחלה.
אז מה נשמע, מה קורה?
מעולה, מעולה, מה נשמע? אני הייתי מאוד בריאה סופש, אני לא יודעת כמה שומעים שעריות, אני מאוד מנסה to contain it, וזהו. מה איתך?
אנחנו גם בדיוק בהתאוששות, מיש עדיין, גם אני הייתי קצת נפלתי, גם מיש וגם תום.
אוי לא.
אז כולנו מתאוששים בגדול. וזהו, אנחנו, יש לנו בעצם קייס היום, רגיל, על מה שאנחנו רגילות לדבר עליו, יש שם רצח, יש שם אונס, יש שם רוצח סדרתי. אבל לפני הקייס, כן רציתי לדבר רגע על משהו שכאילו מתבשל אצלי כבר תקופה, זה יותר בפן האישי, אבל אני הבטחתי שאני כאילו כן אשתף. מתבשל אצלי כבר תקופה, וחשוב לי כן כאילו להעלות את זה ולדבר על זה רגע. אז אם כאילו אתם פה בשביל הרצח, וזה ממש בסדר שאתם פה בשביל הרצח, אז פשוט אני מציעה שאת כמה דקות הראשונות תדלגו עליהן. ואם אתם פה גם בשביל החוויות שלי ושל שלי, וגם בשביל באופן כללי מי שאנחנו, אז אתם יכולים להמשיך לשמוע. כמו שרובכם הגדול יודעים, אני אחרי לידה, תום בת 3.5 חודשים, היא באמת באמת ילדה מושלמת, היא הרבה יותר אינטראקטיבית כבר, והיא ממש ממש כבר, אנחנו נורא מתחילים ליהנות ממנה, כי כבר אתה מקבל הרבה יותר פידבק והרבה יותר כיף. וכן היה חשוב לי רגע לדבר על אם אתם נשים אחרי לידה, או אתן בהיריון, או אתן חושבות על הריון, ואתן רגע מתלבטות על העניין הזה של הנקה, ומה זה הנקה, ואם זה בכלל מעניין אותי. אז כן אני חשוב לשתף מהניסיון שלי, כי הנקה היה אחד הדברים הכי מתסכלים שעברתי בחיים שלי, ואני חושבת ש אנחנו מתייחסות הרבה פעמים, גם לנשים שמניקות וגם לנשים שלא מניקות, בצורה שהיא תואמת את האג'נדה שלנו. אני אגיד ככה בקצרה שלי יודעת את זה, אבל עברנו לידה לא קלה, לידה שערכה כמה ימים,
וזה לא,
לידה שלא התפתחה.
וזה לא היה הדבר היחיד שהיה קשה בה.
נכון. אני אגיד ככה בקצרה, התחלנו ב אני חושבת שדיברתי גם עם שלי המון המון זמן על זה שהלידה מלחיצה אותי, בסדר? עכשיו זה מצחיק תמיד כאילו אמהות אחרי לידה אמרות, איזה קטע כשהייתי בהיריון וחשבתי שלידה תהיה החלק הכי קשה, אז לא. אבל הלידה הייתה איזשהו אירוע שלא ידעתי איך להתכונן אליו, שהיה ברור שתהיה לך איזושהי, כאילו אפס שליטה בסיטואציה. והלידה שלי באמת גררה כל מיני דברים שכל מה שלא רציתי שיקרה בה בגדול קרה. אז הייתי יותר מ-40 שעות בחדר לידה, כשבעצם הלידה התפתחה מאוד מאוד לאט אחרי ירידת מים, עם כל מיני זירוזים ופיטוצין ובלגנים והפידורלים, הפידורלים ברבים, כן זה נורא כיף, ובסופו של דבר סיימנו בניתוח קיסרי. עכשיו, אני במהלך ההיריון, אנשים שאלו אותי אם אני מתכנת להניק, לא מתכנת להניק, לא הייתה לי איזושהי אג'נדה ברורה, אבל בראש שלי אמרתי, אני כן רוצה לנסות, אני רוצה לראות אם זה משהו שזורם לי ולתינוקת, ובאופן כללי, גם אם אני לא אניק, אני אשאב לה, כי חלב הם, כאילו חשוב לי שהיא כן, שזאת תהיה התזונה שלה. וגם הייתי נורא נורא נאיבית, וחשבתי ששאיבות זה גם, תשע, זה כאילו אני פשוט אשב את החלב, והוא יצא, והיא תאכל, והכל יהיה בסדר. היה לי אפס באמת ידע לדבר הזה, כן לקחתי קצת הכנה להנקה, אבל ממש ברמת איך לחבר את התינוקת, ואיך יודעים שהיא יונקת טוב, ולא היה לי באמת מספיק ידע לנושא. ומה שקרה זה ש... ברגע שהיינו צריכים להגיע לניתוח קיסרי, אני הייתי כבר בשלב שבו הייתי מותשת מאוד, זאת אומרת, לא יכולתי לחשוב לגמרי בבהירות, ושל מה אני, מה זה אומר הנקה אחרי ניתוח קיסרי, ואיך בכלל עושים את זה. ואחרי הניתוח, אחרי שכבר הייתי גם המון המון זמן בחדר לידה, וגם פיתוצין, ובשלב מסוים גם עלה לי החום, וכאילו הייתי די, הגוף שלי גמור, כשהייתי בהתאוששות, ממש כמה דקות אחרי, מיש מתקשר אליי ואומר, כשהוא היה בעצם עם תום, ואומר, שואלים אותי פה בתינוקיה אם לתת לה תמל. ואני באינסטינקט שלי כזה, כן, כאילו היא רעבה, מה אני אעשה? אני פה, אני בהתאוששות, היא לא איתי, לא עשינו אור לאור. אתם יודעים, אני יודעת שיש קיסרי מאוד ידידותי לאימהות מניקות, אבל אני מניחה שזה במקרה שלי, שזה היה סוג של קיסרי חירום, זה לא ממש התאפשר. אז בעצם נתנו לה תמל, ובסדר, כאילו אין לי בעיה עם זה כמובן, אבל אחרי שבעצם היא קיבלה את התמל, ואני כבר עברתי למחלקה, לא יכולתי לעשות האפס הפרדה כמו שרציתי, כאילו הייתי מאוד כאובה, וכל הדברים שרציתי לעשות לא קרו, וכשניסיתי לחבר אותה גם היה לה מאוד קשה, שזה לגיטימי, כי א' היא סוג של, התחילה לפתח עדפת בקבוק, שזה גם מונחים שהכרתי רק אחרי הלידה, וב' החלב בגוף שלי לקח לו זמן עד שהוא בכלל הגיע, וקרה שבהמשך גם אחת מייצות ההנקה שהייתי אצלן, הבנתי שכמויות הפיתוצין שקיבלתי גם השפיעו על זה. נוצר מצב שכמה ימים טובים לא היה לי חלב, היא לא התחברה טוב, ראיתי יוצאת הנקה, ואז עוד יוצאת הנקה, ואז עוד יוצאת הנקה, והצלחנו לחבר אותה, היא כן בעצם ינקה, אבל זה היה לתקופות נורא נורא קצרות, והייתי צריכה גם להשלים להם תמל. בראש שלי הייתי כזה, טוב בוא נקנה תמל שיהיה לנו לחודש, חודש מקסימום, ואז היא פשוט תינק. זה לא עבד. ונוצר מצב שבגלל שהיא לא ינקה, ובגלל שאני רק אחרי הלידה הבנתי שכדי לשמר את כמויות החלב, אתה צריך פאקינג כל 3 שעות על השעון לשאוב, והיו לי כבר איזה 4 משאבות, סבבה, כאילו היו לי באמת כמויות מפגות של משאבות, וזה לא הגיוני לעשות את זה עם תינוקת שעל הידיים שלך כל הזמן, זה לא עבד. קיצר, נכון לעכשיו אנחנו נמצאות בנקודה שבה 99% מהתזונה של התמל, ומה שאני יכולה אני שואבת לה, הכמויות שלי מאוד מאוד מזריות כרגע, ואני בשלב הזה במלחמה עם עצמי לשחרר. לשחרר את הפנטזיה, לשחרר את העובדה שאני מרגישה שאני עושה.
זה מה זה בסדר? כאילו אני יודעת שאני לא חוויתי את זה, ואני לא כאילו שם, אבל אני שומעת נשים מדברות על זה כל הזמן, וזה באמת קשה. זה באמת כאילו, אני זוכרת גם כשהאחיינית הראשונה שלי נולדה, והלכתי עם... שיר לטיפת חלב, וגם כאילו היה להם כזה, זה היה נורא קשה בהתחלה, והכל היה כאילו, זה באמת תמיד קשה, ואיכשהו, כאילו, לא נותנים לזה את המשקל הזה, ולא מבינים את זה, אבל אני יכולה להגיד לך שמהסיפורים שאני שומעת, כאילו, רוב הילדים גדלים על תמל, והם בסדר.
ברור, אני גם גדלתי על תמל, כן, אמא שלי הניקה אותנו באזור השבועיים, ואז לא עבד, וכאילו המשכנו הלאה, כן? אבל...
כן.
א', עשיתי מלא ריסרץ' לפני, אז הבנתי מה היתרונות של חלב אם. בבית, אני יודעת שזה מכוונה טובה, אבל בכל מקום שאתה הולך אליו, מפמפמים לך כמה זה קריטי. לא כמה זה עדיף וכן חשוב, אלא כמה זה קריטי. גם בטיפת חלב, גם רופאים, גם... עכשיו... זה ממש ממש בסדר, כי אני יודעת שגם ההפך הוא נכון, זאת אומרת, גם כאלה שבוחרות להניק, בעיקר להניק למרחקים ארוכים, בשלב מסוים אומרים להם, הרבה פעמים מתערבים להם בהנקה, ותוסיפו את המעל, ובאופן כללי, כל הסיטואציה הזו של רגע להיות אחרי לידה, לרצות את הכי טוב בעולם בשביל הילדה שלך, או הילד שלך, ולשמוע המון המון דעות מסביב, זה מאוד קשה. וכן חשוב לי רגע להגיד, שבין אם אתם בוחרות להעניק או לא בוחרות להעניק, הדבר היחיד שהייתי עושה אחרת, לפני הלידה, זה מתכוננת הרבה יותר להנקה, של להבין מה זה אומר. לקח לי גם הרבה זמן לשחרר את ה... אני לא יודעת אם זה היה כעס אפילו, אבל כן, זה היה קצת כעס. גם כלפי הבית חולים שעלתי בו, גם כלפי אפילו מיש, כאילו אנשים שהיו סביבי, כי הרגשתי שאף אחד, שכאילו פספסתי את הרכבת, כי הייתי כל כך מותשת וכל כך גבורה, שכאילו לא חשבתי על הדברים האלה. ולא עשינו אור לאור כמו שרציתי, ולא יכולנו לשחות לה קצת לפני, כאילו יכולנו לעשות המון המון דברים שלא קרו. ותום ילדה דעתני, תום אחרי חודש וחצי, זוג של פיתרה אותי. כאילו ברמת העזבי אמא, אני סבבה עם התמל, טוב לי, פנן לי, את מוזמנת כאילו לדחוף את ה... עכשיו, תום מאוד, היא כאילו, גם סופר לא בררנית, כי אני כאילו לא, היא יכולת שאוב, היא יכולת תמל, היא יכולת מה שתתני לה. לא אכפת לה. אבל לי היה מאוד מאוד קשה, כאילו, לשחרר גם מהפנטזיה, וגם מהעובדה שהרגשתי שאני עושה משהו שהוא לא בסדר. ואני עדיין לא שם, על הבעיה שהייתי שם, על הבעיה שהייתי משחררת פה מזמן. ומה שכן חשוב לי להגיד, זה, אם אתם מכירים מישהו, מישהי שילדה, והיא מכרה, או אפילו קרובת משפחה, אבל כאילו, זה לא כזה, יש את סוד שלכם, או מישהי שידעתם, מה היא מתכננת לעשות מבחינת הנקה, תפסיקו לשאול נשים, כמה חלב יש להם בציצי. אוקיי? זו שאלה ממש מוזרה, אני זוכרת ששאלו אותי את זה מלא. זו שאלה ממש מוזרה, כי זה הפרשות מהגוף שלי. זו שאלה ממש ממש כואבת, כשיש לך בעיה עם יצור חלב, בסדר? כשאת מרגישה גם ככה בגובה. וזה לא לעניין. שאלו אותי את זה מלא אנשים, באמת, זה היה ברמת מה נשמע, איך את מרגישה, יש חלב?
כאילו, איזה סוג של מערכות יחסים, באיזה...
לא מספיק אינטימיות בשביל השאלה הזאת. זה מה שאני אומרת. כי ברגע שאתה, כאילו, ברגע שאת יולדת את הגוף שלך, גם במהלך הלידה, אבל כאילו גם אחרי הגוף שלך נהיה מין בית חרושת ונחלת הכלל, וזה בסדר לשאול בכלל אם את מניקה או לא, אגב, שזה גם שאלה שהיא לא לגיטימית. שוב, זה מאוד תלוי מערכת יחסים, כן? אם את מניקה או אם את לא מניקה, כמה זה חשוב להניק, או כמה זה לא כמה זה כאילו לא קריטי להניק. תשמעו את הדעות שלכם לעצמכם, באמת, אנשים שירצו את העזרה שלכם, באמת, באמת, יפנו, אני זוכרת שאחת ה... בן אדם אחד, אישה אחת שאלה אותי אם אני מתחברת להנקה. כאילו בקטע של את רוצה שאני, כי גם יש לה קצת ידע בתחום, אישה, אם אני רוצה עזרה, ואם אני בכלל מתחברת, אם אני רוצה לעשות את זה. אבל השאר היו פשוט obvious שאת מניקה, ואם את לא מניקה, אז זה בעיה, וכמה זה חשוב, אני זוכרת שאמרו לי בימים הראשונים, כמה הנקה זה קריטי, לא רק האוכל, אלא החיבור לילדה, ואני אכלתי סרט שהיא לא תתחבר אליי, ושלא היה לנו קשר טוב. זו הייתה פנטזיה שמאוד קשה לי לשחרר. ולמרות שתום באמת ילדה מושלמת, והקשר שלי איתה מדהים, ואני לא חושבת שהיינו, כאילו, אני לא יודעת איך הוא היה עם הנקה, לא משנה, אבל היא עדיין, אני לא מרגישה שחסר לה משהו, זה גורם לך להרגיש, זה גורם לך להרגיש פגומה, לא משנה מה. ויש לי חברות, כאילו יש לי חברה טובה, שילדה ממש קצת אחריי, והניקה, ואחרי שבועיים החליטה שהיא מפסיקה להניק, כי זה פשוט קשה. והיא פשוט הפסיקה להניק. ואני כזה, אוקיי, איך עושים את זה? כאילו, פשוט החליטה שהיא מפסיקה להניק, ממשיכה הלאה בחיים שלה. זהו. אז כן, היה לי חשוב רגע לדבר, לא תכנתי לפקוט, אבל היה לי חשוב לדבר על הפן הזה, שכן, היה לי מאוד מאוד קשה, איתו רגישית, וזהו, נראה לי.
תשמעי, זה... זה די משוגע, באמת. כאילו, אני כל פעם מחדש, ולאורך ההיריון שלך, כאילו, הייתי ליד, בצד, ופשוט נחשפתי by proxy לדברים. ואני חושבת, ואני, יצא לי לדבר על זה כמה פעמים גם השבוע כזה עם חברות, אני מוצאת את זה לא הגיוני שהדברים האלה הם לא נחלת הכלל ברמת ידע כללי בסיסי של כולם. לא ברור לי למה כל השיחות האלה קורות רק בקרב קבוצות של נשים שילדו ודיברו על זה אחת עם השנייה, או רק ברגע שאת נמצאת בתוך זה, את יודעת. לא ברור לי למה לא כל הגברים חלק מהשיח הזה. לא ברור לי למה זה לא ממש ידע כללי. וכאילו זה תהליך כל כך מורכב ורגיש ומסוכן ומפחיד, וכאילו מה נסגר עולם? באמת, איך זה הגיוני שכאילו כל אחד ואחד מבני האדם נולד,
כן.
איך למען השם אנחנו לא קצת יותר כאילו מדברים על זה?
אז ההסברה היא, בגלל שבאמת יש הרבה חברות תמל היום, וזה בסוף עסק לכל דבר, אוקיי? זה כסף. אז מאוד חשוב, מאוד חשוב, מאוד חשובה ההסברה של העניין הזה של חלב אם הוא האוכל הכי טוב לתינוקך, שקופץ לך בכל מקום. כאילו, את נכנסת ל, נכנסתי ל, לאתר של, של תמל שהיא לקחה בשביל לקרוא כל הדברים שרציתי לדעת, וזה הדבר הראשון שקופץ לך, וזה בסדר להגיד את זה. אני זוכרת שכשהיינו בבית חולים, רופא הילדים שם, שגם היה גם איזשהו אישיו שם לרגע, שאמרו לי לשנייה גם, אל תנסי להניק, כי היה איזשהו חשש למשהו רפואי, ואימא שלי בשיא התמימות שלה, שאלה את הרופא הילדים, ומה מהתמל הוא כאילו הכי טוב, אתה חושב? כי לא ידענו, כאילו בחרתי משהו ששמעתי שהוא סבבה והוא כליל, מה אתה חושב שהוא הכי טוב לילדה? והוא אמר לה, חלב אם. עכשיו, זה שנייה אחרי שהוא אמר לי, אל תניקי, כן. אז הוא אמר לה, חלב אם, אלא אם כן, אני מכירים להשכח את זה, אלא אם כן, האישה ממש 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 בדיכאון מזה, ואז את התמל. כאילו, את צריכה להיות על הקרשים נרצות למות, ורק אז כאילו, זה בסדר, לא לתת חלב אם. זה בולשיט, בסדר? כאילו, הנקה בסוף, כל מי שמצליחה להניק, בטח של מרחקים ארוכים, אני מצדיעה לכן, זה באופן כללי לא קל, אתה לא ישן, אתה משתאבד לדבר הזה.
בעיקר את. שוב,
את. גם אתה, כאילו זה הרבה פעמים גם כן. צריך להיות אפורט, כאילו גם עם הבן זוג. וזה ממש ממש בסדר להגיד, מתאים לי או לא מתאים לי. אבל כל מי שאי פעם היה קשה עם הנקה, או שהיא הרגישה בסדר או לא בסדר, כי היא לא הצליחה בתהליך שהוא מוכרים לנו אותו כאחי טבעי, כשבפועל הוא רווי בכאילו קשיים מפגרים, לא פלא שהשוק של יועצות הנקה הוא כאילו מתפוצץ, מתפוצץ באמת. כל בחורה שנייה כאילו שאני מכירה שילדה נעזרה ביועצת הנקה. אז זהו. וכן חשוב לי להגיד עוד משהו קטן שפשוט חשבתי עליו כאילו לפני כמה ימים, פשוט היה לי, נסעתי לעבודה, היה לנו שיחות הערכה, ודיברתי עם המנהלת שלי, שאני מאוד מאוד אוהבת, שיש לה כבר שתי בנות גדולות, ודיברנו על החזרה שלי לעבודה, אני מורה לחזור לעבודה ביולי, כשבעצם תומתי עם אמא שלי במשך חודשיים, עד שהיא תיכנס למסגרת, והתחילה לדבר איתי על זה שאל תדאגי, אנחנו נצלח את התקופה הראשונה של החזרה שלך, וזה יהיה בסדר, וזה לא יהיה קל, וכמובן שתחלתי לבכות, ואמרתי לה שאני לא יודעת איך לדמיין את עצמי, כאילו עוזבת את תום עכשיו. למזלי, אני באמת מעבודה מוקפת בהרבה נשים שהן אימהות, שכאילו, אחרי זה דיברתי עם עוד חברה שאמרה, תקשיבי, אני מבינה מה את אומרת, אבל כי את רואה אותה היום, חכי לשלושה חודשים, היא תהיה כל כך אחרת כבר, שהיא כאילו תהיה הרבה יותר גדולה. ואז חשבתי על העובדה שבאמת באמת אני מצדיעה לכל האימהות, אני מצדיעה לאימהות בכלל, אבל לכל האימהות שאין להם את הפריבילגיה של להכניס למסגרת בה. יש את הפריבילגיה לחזור לעבודה אחרי 7 חודשים, ולא 4. יש את הפריבילגיה שיש לי את אמא שלי שיכולה, שכאילו, תום בסוף תתכנס למסגרת בגיל 9 חודשים כמעט. ויש נשים שצריכות להכניס למסגרת אחרי 3.5 חודשים. ואם אתם רוצות לעשות את זה, אגב, בשביל השפיות שלכם, זה הכי לגיטימי בעולם, אבל אם אתם עושות את זה כי אין ברירה, ולפעמים כלכלית אין ברירה, אז אני מצדיעה לכן ואני מבינה כמה זה קשה. עוד דברים שלא ידעתי לפני שהייתי אימא.
כן.
וזהו.
כן.
כן. אוקיי, בוא נדבר על רצח וזה, כאילו יש קייס בגדול. אפשר לדבר על לידה, אבל יש קייס.
סבבה, יאללה, בואי נדבר קצת על משהו קליל יותר.
משהו קליל, משהו בקטנה. אין לנו ילדים היום, אבל ראיתי בקבוצה שדיברתם על העובדה שהרבה זמן לא עשינו פרק על טד בנדי, ושאתם נורא נורא מתגעגעים אליו. אז אני לא באמת אעשה פרק על טד בנדי, מי שלא יודע, יש עליו 4 פרקים בשלב הזה, ואני חושבת שבשלב הזה גם אין לנו המון מה לחדש, כאילו אולי ברמה הפרופילאית, אני לא יודעת, אבל כרגע לא מרגישה שאני לא בוער בי לעשות את זה. אבל היום אנחנו כן נדבר על מר בחור, שהכינוי שלו היה טד בנדי מדרום אפריקה. כן. כי הוא באמת הזכיר אותו טיפה, כאילו, גם בפרופיל, וגם באופן שבו, בפרופיל הוא היה פחות, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל גם בעיקר באמו שלו, ובאופן שבו הוא היה מתנהל. אז אנחנו באמת בדרום אפריקה השבוע, למיטב ידיעתי, לא היינו שם בעבר.
כאילו שזכור לי.
נכון?
נכון.
אני באמת זוכרת. והיום אנחנו מדברות על מוסס סיטול. אני מקווה שאני אומרת את השם שלו נכון. אז מוסס נולד בנובמבר 1964, כשהוא היה בן 5, אביו נפטר, ואימא שלו בעצם נשארה לבד לגדל 5 ילדים, בלי יותר מדי כסף, והיא לא ממש ידעה מה לעשות, והיא החליטה לעשות את מה שהיא חשבה שהיא יכולה לעשות, וזה בעצם לנטוש את הילדים. היא שמה אותם בתחנת משטרה, ועזבה, בסוג של אמרה להם, לפני שהיא עוזבת, לפני שכאילו השוטרים הגיעו, אם תספרו למישהו שאני אמא שלכם, אני ארוג אתכם.
אחלה.
כשהמטרה הייתה, אני מניחה שפשוט לא יחסירו לה את הילדים, בחזרה. אז כן, נקודת פתיחה מצוינת. הילדות סברו מספר בתי יתומים, בגלל כל מיני תלונות על התעוללות, וכשמוסס היה בערך בן 8, הוא סוג של ברח סופית מבית היתומים שהיה בו, ועבר להתגורר עם אחיו הגדול פטריק. כשהוא גדל, הוא התחיל לעבוד בעבודות כפיים, כמו חוות, או היה בשלב מסוים קורא פחם. אנחנו לא מדברים על מישהו שזכה לחינוך, בסדר? אנחנו לא יודעים מה היה קורה, אם הוא היה זוכה לאיזשהו חינוך פורמלי ברמה גבוהה, אבל הוא לא. אז הוא היה במעמד ביניים מטה, וגם ברמה השכלית הוא לא היה מאוד 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 מתקדם. הוא לא היה מתחת לנורמה או משהו, אבל זה נגיד אחד ההבדלים מול טד בנדי נגיד. אז הוא היה מתנדב הרבה בשכונה עם ילדים עזובים, הוא היה מאחד בין ילדים שברחו מהבית להורים שכאילו חיפשו אותם, הוא היה ידוע כבחור ממש טוב, הוא היה קריזמטי, נעים הליכות, הוא היה פופולרי בקרב אנשים באזור, הוא היה נאה, והוא היה, אנשים תיארו אותו כסמוט טוקר כזה, כמישהו שיכל לדבר, ומאוד מאוד מהר להתחבב על אנשים מסביבו. אז בשנת 1987, הוא היה באיזושהי מערכת יחסים, עם בחורה בת 17, שהיה שם גם התעללות פיזית כנראה ומינית, הוא היה אז בן 23, וממה שידוע לנו, בערך בזמן הזה, הוא גם התחיל לאנוס נשים. אנחנו לא יודעים מבחינת מספרים, אנחנו לא יודעים איך הכל התחיל, אנחנו כן יודעים שבשנתיים אחרי, ב-1989, מוסס אנס את באיסווה, אני מקווה שאני אומרת את השמות נכון, בעודו מאיים עליה עם הצ'טה. היא לא התלוננה במשטרה, אבל כמה חודשים אחרי, היא ראתה אותו לפתע, עומד מול מקום העבודה החדש שלה. עומד בחוץ, כאילו, ובוהה.
אוקיי, לא קריפי.
זה, כן, זה באופן טבעי די לחיץ אותה, והיא החליטה להתלונן במשטרה. עכשיו, דמיין את הסיטואציה הבאה, היא מתקשרת למשטרה, אוקיי, והיא אומרת, תקשיבו, יש פה מישהו שאנס אותי לפני כמה חודשים, והוא עומד פה, והוא מסתכל, ובוהה בי, ואני מפחדת. אז בעצם ניידת משטרה מגיעה, ואומרת להם, אומרת לו, אוקיי, אנחנו עוצרים אותך, אנחנו כמובן צריכים לעשות ברור, לקחת הצהרה רשמית ממנה וממנו, אז אנחנו לא נעשה את זה עכשיו באמצע הרחוב פה כמובן, אנחנו ניסה לתחנת משטרה, אז מוסס ובאיסווה, בואו שבו שניכם בניידת, מאחורה, אחד ליד השני, וניסע ביחד לתחנת המשטרה. כן. אז כל הדרך לשם, הוא קילל אותה, והוא צעק עליה. בואו לא, כאילו הוא יושב לידה, הוא מניחה שהוא היה זוג, אני רוצה להגיד שהוא היה זוג, כאילו, אבל הוא היה סופר אגרסיבי מילולית. אמר לה שחבל שהוא לא רצח אותה, כאילו, יצא עליה על 200.
מעולה.
וכשהם הגיעו לתחנה, אז הם כמובן שניהם נחקרו, בסופו של דבר, כן נמצא השם, אני לא חושבת שהוא, הדרך האימפולסיבית שבה הוא מגיב לדברים, עזרה לו יותר מדי, והוא קיבל 6 שנים בכלא. בהמשך אגב, הוא מספר, הוא יספר, שהשהות שלו בכלא, היא זו שהפכה אותו לרוצח. ועזרה לו בעצם לחדד את הסקילים שלו, אנחנו, אני חושבת שאנחנו דיברנו על זה לא מעט.
כן.
כן, ש... לצערנו שאנשים נכנסים הרבה פעמים לכלא על פשע מסוים, וכשיוצאים יוצאים עם סקילים לבצע פשעים חמורים יותר. כי הרבה פעמים אתה נמצא, אתה נכנסת על אונס, לא שזה לא חמור, אבל אתה נמצא עם כל מיני רוצחים סדרתיים, ואנשים בכלא שכאילו נותנים לך כל מיני טיפים. בזמן השהות שלו בכלא, הוא הכיר אישה בשם מרתה, שהיא בעצם בכלל הגיעה לבקר קרוב משפחה אחר שלה, שהיה בכלא. והם הכירו. והתחילו להתכתב, התאהבו. והוא שוחרר ב-1993 על התנהגות טובה, ועבר לגור עם מרתה וההורים שלה. היא נכנסה להיריון די מהר, ובזמן שהוא היה בהיריון, שהיא הייתה בהיריון, מוסס אנס ורצח את מריה בת ה-18. זה היה ממה שאנחנו יודעים לפחות, הרצח הראשון שלו. הוא חנק אותה בידיו לאחר אונס אכזרי. והדרך שבה הוא הצליח כביכול לפתות אותה, לבוא איתו, להיכנס איתו לאוטו, הוא סיפר לה שהוא עובד באיזשהו משרד של כזה, youth against violence או כל מיני כאלה, והוא סוג של הציע לעבודה, ובואי תיסי איתי רגע באוטו, וניסע ביחד ונגיע למשרד שלי, ואני אספר לך לעבודה החדשה. זה היה אמו שלו, הוא היה בגדול צ'רמר, הוא היה מציע עבודה, הוא היה כל הזמן, כאילו משקר הרבה הרבה, זה מה שהיה באמת קצת דומה לטד בנדי, ונשים כן הרגישו שהן יכולות לסמוך עליו, ובעצם היו הולכות איתו למותן. אחרי שהוא רצח את מריה, הוא השאיר על ה... מה זה השאיר? כתב על הגופה שלה 3 מסרים. אחד, היא כלבה, שכאילו... כלבה זה גם, כאילו, ביץ' ספלד כמו חוף. אני לא רב איתך בבקשה, אני לא יודעת אם זה כאילו משהו ניסה להגיד, ואנחנו צריכים להישאר פה כל עוד לא תבינו. עכשיו, יש פה בעיה רצינית גם עם הגרמר שלו, וגם, אני חושב שזה תלוי בעיקר בעובדה שהוא בגיל 8 בעצם, ברח מבית יתומים, ולא נראה לי שהוא למד יותר מדי. אבל, אנשים חשבו שהמסר הזה, מסרים האלה נועדו עבור מערכת בית המשפט. בהמשך הוא גם טען שכאילו הבחורה הראשונה שהתלונה נגדו, שבגללה הוא הלך לכלא 6 שנים, בעצם זו הייתה תלונת שווא, ושהוא לא מצליח לסלוח לה, אז הוא רוצח נשים.
אוקיי.
לגיטימי. הגופות התחילו להיערם, גופות של נשים שנחנקו ונרצחו, והמשטרה חיפשה אשמים. בסופו של דבר נעצר בחור בשם דיוויד סלפ, שנתפס משתמש בכרטיס האשראי של אחת הקורבנות. הם הצליחו באמת לקשר אותו לחלק מהקורבנות, ובגלל שהאמו של הקורבנות שלו, והאמו היה דומה, הם פשוט חשבו שכאילו, they have the guy מה שנקרא, עצרו את החיפושים, אחרי שהוא נעצר. בינתיים, מוסס ומרתה נפרדו אחרי לידה של הבת שלהם. ומוסס בשלב מסוים הופך להומלס, כי לא היה לו איפה לגור, והוא לא ממש היה לעבודה, והוא התחיל לגור בתחנת רכבת. בשלב הזה, התחילו להרם שוב גופות, והמשטרה הייתה כזה, אוקיי, אבל יש לנו עצור, וחשבנו שזה הוא, ומה קורה. בשלב הזה מצטרפת לחבורה פרופילאית, הפרופילאית הראשונה בדרום אפריקה, מיקי פיסטוריוס, נשמעת כמו כאילו, אלה.
זה מעניין אם זה שם משפט. זהו, מעניין אם זה שם משפחה פופולרי בדרום אפריקה, כי דיברנו גם על אוסקר פיסטוריוס, שהיה האצן עם הרגליים
נכון.
הביוניות, לא יודעת איך לקרוא לזה.
ביוניות, יכול להיות.
כן, אולי זה שם משפחה פופולרי.
אז היא אמרה שבעיני הרציחות התבצעו על ידי שני אנשים שונים, והמשטרה באמת מאוד מאוד ניסתה לעשות את מה שהיא יכולה, ובשלב מסוים היה ממש בלגן, כאילו היה ממש 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 דיבורים על, אנחנו מדברות פה על נשים שהיו מעמד ביניים, נשים שבנות, אימהות, ומישהו היה שם לב שהן לא נמצאות, זה לא היה נשים שחיו חיים בסיכון גבוה, כמו שאנחנו מכירים, שרוצחים סדרתיים מתחילים מהן בדרך כלל, ולכן היה בלגן ברמה שבסוף, בשלב מסוים נלסון מנדלה פנה לאזרחים בבקשת עזרה. באוקטובר 1995, מוסס מתקשר לעיתון מפורסם, מספר להם שהוא הרוצח, המדובר ששמו ג'וסף מגוונה, אני לא יודעת. הוא מדבר ארוכות, הוא לוקח אחריות כמעט על כל הרציחות, והוא טוען שהוא רוצח נשים כי הוא שונא אותן, לאחר שאישה אחת טענה שאנס אותה וביצע תלונת שווא, ובגלל זה בעצם ישב בכלא. בינתיים, המשטרה שהצליחה לעשות קצת קשר, כאילו הצליחה למצוא קשרים וקטימולוגים בין הקורבנות, והבינה שכל הקורבנות הלכו אחרי גבר שהבטיח להם עבודה, וכל הקורבנות התקשרו לאיזשהו מספר טלפון שהיה של אחותו של מוסס, והם איכשהו הגיעו אליו, והבינו שגם מוסס וג'וסף יש להם היסטוריה די קרובה, כאילו לפי הדברים שמוסס סיפר לאותו עיתונאי, והוא נעצר. מוסס הודה ב-29 רציחות, הוא אשם ב-39 סעיפים, והוא קיבל 2,410 שנים בכלא.
צ'יק צ'ק.
כן. בעודו נחקר, עכשיו, ראיתי את זה בכמה מקורות, אבל לא בהמון, אז אני לא יודעת כמה זה נכון, אבל בעודו נחקר, הוא התבקש לספר על הרציחות בצורה כמה שיותר גרפית. אוקיי?
אוקיי.
ונאמר שבזמן שהוא דיבר על הרציחות, הוא גם היה מאוד מאוד אדיש, הוא לא הפגין כמובן שום חרטה, אבל שבשלב מסוים הוא התחיל להתרגש כל כך, שבזמן החקירה הוא התחיל לעונן.
אמאי.
והשוטרים כזה, כאילו הייתי רוצה, הייתי משלמת כסף כדי לראות את הפרצוף של השוטרים אותו רגע של כאילו, אני לא יודע איך להגיב לזה, אני כאילו מצד אחד אני צריך את הפרטים, אני מניחה בשביל החקירה, מצד שני, מה אני אמור לעשות עם, עם הדיוד שמונן לי מול הפנים? זה פחות קול. מצד שלישי, נראה לי, הם היו בטוחים בוודאות שהם תפסו את הבן אדם הנכון. לא נראה לי שיש שם ספק.
כן.
כן. עכשיו, החלק המעניין, מבחינת הפרופיל שדיברו עליו, לפני שהוא נתפס. לא, בואי נדבר קודם כל על הפרופיל של, של אנשים. אז אמרנו שמדובר בנשים אפרו-אמריקאיות בשנות ה-20 לחייהן, מטופחות מבחינת המראה שלהם, הוא היה פונה אליהם, כמו שאמרנו, מציע להם עבודה משרדית. כשהם הגיעו לאיזושהי שממה, הוא היה אומר להן שהוא, אומר להן שהוא נפגע מנשים בעבר, והוא הולך לנוס ולרצוח אותן, אלא אם כן, הן יצליחו להביס אותו. אני לא יודעת מה זה אומר, אבל לא נראה לי שהוא התכוון לזה כל כך, כי בסוף הוא היה, לפני שהוא היה עושה את מה שהוא היה עושה, הוא היה מנטרל אותן, הוא היה קושר אותן, אוקיי? הוא היה קושר להם את הידיים, אז זה לא שזה היה להם איזשהו סיכוי. אונס אותן וחונק אותן. חלק מהזמן משחק עם האקט של החניקה. עכשיו, אנחנו יודעים שסדיסטים מיניים בעניין של שליטה, הרבה פעמים. והרבה פעמים סדיסטים מיניים באמת באמת רוצחים עם חניקה, בחניקה. עכשיו גם אם אתה לא סדיסט מיני ואתה רוצח בחניקה, כן יש מחקרים שמדברים על זה שחניקה זו הדרך הכי, זו דרך לרצוח עם הכי הכי הרבה שליטה. זאת אומרת, אם אתה דוקר מישהו, אז כן, אתה יכול לדקור, ואתה לא יודע אבל איפה אתה תדקור עד הסוף, אתה לא יודע תוך כמה זמן הבן אדם ימות, בטח שלא, בטח עם נשק חם, עם חניקה אתה באמת באמת יכול לשלוט על הקצב, אתה יכול להחליט אם אתה מפסיק עכשיו, ממשיך עכשיו, אתה מרגיש בידיים שלך את הבן אדם מת, אוקיי? אז רוב הזמן הוא באמת היה חונק, סליחה, הוא היה חונק אותם כל הזמן, בהתחלה, בעצם האישה הראשונה שהוא רצח הוא חנק עם הידיים, בהמשך הוא היה חונק אותן עם משהו שלהן. חזייה, גרביון, משהו שהיה שם. זה אומר לנו שבעצם הוא לא מביא, אין לו קילקיט, בסדר? הוא לא היה מביא איתו משהו מראש. שזה מעניין. כי כן יש פה רוצח יחסית מאורגן, אבל פשוט האקט לא נשמע לי מאוד מאורגן.
כן. זאת אומרת, אני חושבת שפשוט היה לו צ'ארם, אז היה לו משהו שכבר עבד, אז הוא המשיך להשתמש בזה, ואז כאילו מהזווית הזאת זה מצטייר כמאורגן, אבל נראה לי שזה אולי כזה יצא לו בטעות.
יכול להיות. יכול מאוד להיות. הוא היה מביא אותן כן לאיזושהי שממה ספציפית שהוא היה רוצח בה, כן? הוא לא סתם עוצר, הוא ידע לנו נוסע. עם זאת, הוא באמת, כאילו הוא לוקח הרבה סיכונים בקטע הזה.
כן.
אחרי שהוא היה רוצח אותן, הרבה פעמים הוא היה מעונן על הגופה, ואז, לפני שהוא עזב, מכסה את הפנים שלהן עם הבגדים שלהן. שזה מעניין. זה כאילו חרטה?
לא יודעת.
לא מתאים לפרופיל לא. כל כך, לא?
אולי הוא מנסה ככה להסתיר אותן. כאילו שאם...
פשוט לינץ. אני לא חושבת, כאילו פשוט לזרוק כזה את הסמלה על הפנים שלה.
כן, לא יודעת.
הוא היה כמובן משאיר אותם בצד הדרך כמו זבל, אפס אמפתיה לקורבנות או רצון, שזה גם התנהגות שלא מאוד מאורגנת, כאילו לא היה נפטר מהגופות, לא היה לו, נגיד, לעומת בנדי, ממה שאנחנו יודעים לפחות, לא היה את הטקס הזה של לחזור לו את הגופה, ואיזושהי מערכת יחסים במרכאות שהוא בונה איתה, אלא סיימתי, ברגע שסיימתי, את כבר לא מועילה לי בשום צורה. אז הפרופיל שנבנה שלו, בחור אפרו-אמריקאי בשנות ה-20 המאוחרות לחייו או 30 מוקדמות, עצמאי בעיסוקו, close enough, homeless, כאילו, כנראה הם התכוונו לעובדה שהלוז שלו גמיש,
כן.
עם גישה לכסף, זה מעניין, נוהג ברכב יקר ומתלבש בצורה מאוד מאוד אופנתית. תראי, אני מניחה שזה בגלל שהוא באמת צ'ארמר, אז כאילו הנחה הייתה שהוא נראה מאוד מאוד כאילו...
שהוא נראה בטוח.
כן. שזה יפה. מתחיל בעובדה שבשלב מסוים היה הומלס, זה מאוד מאוד יפה, כאילו שהוא הצליח, מה זה יפה? כאילו, שהוא הצליח כן לפתות נשים, על אף העובדה שלא באמת נהג ברכב יקר, ולא היה לו איזשהו משהו, שהראה על איזשהו מעמד גבוה. רגע. אוקיי. הוא בחור ladies man, מלא בקסם אישי, בעל מיומנויות חברתיות גבוהות, נשוי פרוד או גרוש, שזה נשמע כאילו כל האופציות, אבל בקטע של שהוא היה במערכת יחסים ארוכה לפחות, כאילו כן היה settle down בשלב מסוים, עוקב אחרי החקירה, יכול מאוד להיות שאפילו סיפר למישהו שהוא הרוצח, יש לו דחף מיני חזק מאוד, והוא צורך פורנוגרפיה ברמה יומיומית, פורנוגרפיה כמובן אלימה. במהלך החקירה עם השוטרים, קל מאוד להביא אותו לסף גירוי גבוה, לא תחיל לעונן באמצע החקירה, ובעצם לדבר על הפשעים שלו, וזה זה, כאילו, זה מגניב לשמוע את הפרופיל, כי הפרופיל באמת באמת מאוד מאוד תואם את המציאות. לא?
כן, כן, ממש.
זה בחור שבסופו של דבר מאוד 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 מונע מתחפים, עם זאת, הוא כן צ'ארמר, הוא כן חברותי מאוד, הוא כן בעולם אחר, אם הוא לא יגדל, איכשהו יגדל, אני, יכול להיות שהוא גם לא ירוצח סדרתי, אבל הוא היה יכול להיות הרבה יותר טד בנדי, כאילו אם הוא מקבל את ההשכלה, שבעצם מתקבלת במקומות שבהם אתה לא נגיד נזרק לבית יתומים בגיל 5, יכול מאוד להיות שהוא יגדל להיות עדיין פסיכופת, כאילו, ועדיין עם אפס אמפתיה, ואולי אפילו גם רוצח סדרתי, אבל אולי קצת אחר. אז בעצם הכינוי שלו היה טד בנדי של דרום אפריקה, בשל האמו שלו בעיקר, בעובדה
כן,
שהוא...
כן, זה לא סתם כי הם כאילו לא כזה יצירתיים, והם כזה... בוא ניקח את הרופצח הכי מפורסם שאנחנו מכירים מארצות הברית.
אבל מה, כאילו הם יקראו לו עוד פעם החונק מדרום אפריקה? יש החונק מכל עיר בארצות הברית כבר, כאילו...
זה נכון, זה נכון.
נכון. זהו. זה בגדול הקייס.
מגניב, מגניב. אני אוהבת שאנחנו עושות קייסים על מקומות שאנחנו פחות מכירות, ושאשכרה יש שם תוכן ומידע פרופילאי, איזה מגניב זה, איזה כאילו, לא מובן מאליו. אנחנו, כאילו רגילות לטובה ולרעה, שהאמריקאים מאוד כאילו פותחים את התוכן הזה יחסית, הם גם היו מאוד חזקים בלהוביל ולקדם את תחום הפרופילאות, ועל כן הם כזה מתגים את עצמם בו, אז זה כיף לראות ש... כאילו שיש דברים שגם משחררים החוצה לציבור במקומות אחרים. מעניין.
אותה בחורה מיקי, הפרופילאית, שכמובן כשהיא דיברה על פרופיל, אז לא אינפורסמנט, כאילו השוטרים אמרו לה סוג של כזה, את מדברת שטויות וכאלה, אני לא זוכרת את שמו, יו, אבל הביאה פרופילאי שפרש, אמריקאי, סופר מפורסם, לדרום אפריקה, כדי שזה עצוב להגיד, אבל שכאילו יעבור לחומרים שלה, וכאילו יתקף את הדברים שהיא אומרת, אז הייתה שם עבודה של פרופילאים, כי אני חושבת שבסופו של, אגב הבחור שנעצר, גם כן היה רוצח סדרתי.
כן, ברור.
פשוט באמת פעלו שניים באותה תקופה. והתבלבלו ביניהם, כי האמו שלהם היה מאוד מאוד דומה. שניהם היו חונקים. אז נראה לי שפשוט היה להם כל כך הרבה בלגן, שהם כזה, אוקיי, אנחנו חייבים פה עזרה מקצועית, כאילו מעבר לרגע לך, כי יש פה מלא מלא נשים שנרצחות, ואפשר גם להשתמש, אפילו בפרופילאות שזה... יכול להתאפס על ידי הרבה אנשים.
וויצ'קראפט.
לא יודעת, מגידי עתידות.
כן, לגמרי. לא, זה מגניב ממש. ואני חושבת ש... זאת אומרת, זה דבר חיובי בעיניי, שאת יודעת, שהביאו מישהו שנחשב כמומחה עולמי, שיתקף, כאילו, סבבה, מגניב, whatever works. כן, מה כן. שיגרום לרשויות החוק, לקחת ברצינות את, את הכלי, כאילו, שאם הוא באמת עוזר ותורם לתהליך, כאילו, אז מגניב. טוב, מגניב, מעניין, אני חושבת שגם זה מפתיע כי דרום אפריקה נגיד יש לה שדה תרבותי ופלילי נורא אחר, כאילו עם הרבה רקע כאילו את יודעת כזה היסטורי שהוביל למקום שכאילו את יודעת יש לו המון המון מורכבויות פוליטיות וחברתיות ו... וזה כאילו מצחיק שבסוף כזה יש מלא מלא רציחות והם כזה, טוב נו זה בטח לא רוצח סדרתי.
כן. יש לו דרגות יותר גדולות.
כן. רק זה אשית זה שניים.
כן.
מגנים.
זהו, מה אני אגיד לכם? רציתי להגיד מילה על מה שקורה במדינה ועל זה שנשים לא מפסיקות להירצח גם בלי קשר. אבל מה יש לומר על זה, מה שנקרא? והחוק שנפל. של הזיק אלקטרוני. אבל נראה לי שאנחנו באסקפיזם פה, לא? אז כאילו, המדינה בוערת, החיים שלנו והמציאות שלנו בוערת סביבנו. אבל פה אנחנו מדברות על שיט שקורה בדרום אפריקה.
נכון להיום אנחנו באסקפיזם, אני לא מבטיחה שזה תמיד יהיה המצב.
זה לצערי לא תמיד יהיה המצב, אבל... כן. בסדר, אני חושבת שגם היינו בסקפי, גם המשכנו להוציא פרקים גם בזמן שהיו פה טילים על תל אביב, כי לא כי זה היה סוג של סקפיזם של בוא נדבר על איזה רוצח סדרתי שרוצח ילדים במקום אחרי שמפוצצים אותנו.
נכון, למרות שאת יודעת בזמן הקורונה וזה פשוט עשינו פרקים על מגפות, אז כאילו גם זה קרה.
זה נכון, שעד היום אגב אנשים צוחקים עלינו. איזה חמודות הייתם שדיברתם על הקורונה ואמרתם, עוד איזה שבועיים, שלושה זה ייגמר. בסדר.
וואי, אני חייבת לשמוע את זה.
אני גם, אני מתה לחזור לפרקים האלה. אז אם אתם זוכרים גם איזה, על אילו פרקים לדבר, תגידו, אני לא זאת מתי התחלנו לדבר על הקורונה או מתי זה בכלל, בעצם אפשר דרך תאריכים, לא משנה.
כן, כנראה אפשר.
כן.
בערך, לפחות.
אוקיי. אז אנחנו קצת לקראת פסח, נכון?
כן, זה כמעט,
שבועיים?
משהו כזה, לא יודע בדיוק, איפשהו שם, איפשהו בטיימספן הזה.
אז אני לא אגיד לך שמח, כאילו נות פרקים עד אז, אבל שיהיה לכם שבוע טוב, כרגיל, בקל בכבישים, אנחנו מזכירות שאנחנו נמצאות בפייסבוק, בוא נדבר רצח, פודקאסט ובוא נדבר רצח ופשע אמיתי, בטוויטר, באינסטוש ובפייטריון, ברכות לכל הזוכים, לדעתי בעצם הזוכות בספר הנהדר שדיברנו עליו, I'm glad my mother died, my mom died. כתבתי לכם בפרטי, כתבתם לנו בפרטי, הספר בדרך אליכם, תספרו לנו אחרי שקראתם, איך היה. וזהו, וכרגיל תודה רבה שהזנתם לנו ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. ביי לכולם.
ביי יוש.